טוב, אז אנחנו בסייעתא דשמיא היום, בעזרת השם, הולכים ללמוד את פרשת בשלח. אני רוצה ככה לעבור בסקירה קצרה בעצם את מה שעברנו בעצם מתחילת ספר שמות. בספר שמות נולד עם. העם הזה נולד בסתר. השם הזה מופיע לא בגלוי. הוא עדיין לא מופיע כעם. לעילוי נשמת אפרים בן מרסל
ואורה
בת מרים וציון בן שרה, בעזרת השם וכל החיילים שנפלו, ובעזרת השם להצלחתם, בעזרת השם לניצחון מלא, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות, כי אימץ אתך מארץ מצרים, יראינו נפלאות. אז אנחנו עושים סקירה קצרה בעצם מה קורה איתנו בספר שמות. ספר השמות, הפכנו להיות עם, הפכנו מהיחידים, היה לנו מעברים, פרשת ואיכי עברנו, היה לנו איזה מעבר, בשמות אנחנו כבר עם. מי קורא לנו עם? זה בסתר, בסתר, אף אחד לא יודע איזה. רק פרעו הרשע, שהוא שיא הקליפה, דווקא בגלל שהוא שיא הקליפה, שהוא כל כך עומד מבחוץ, הוא בסתר מזהה שיש פה עם בני ישראל. אבל הדבר הזה עדיין לא נוצר, עת עת הוא נבנה, המושיע נבנה, אפילו המושיע אז זה בהתחלה לא מופיע בפועל, זה לא הולך, זה קורס, הכל קורס עד פרשת ואירה. שם השם מתחיל להתקלות. שם השם צריך להופיע. עשרת המכות הגיעו. בעצם שם השם והופעת עם ישראל הם באים ביחד. זה באים כאחד. זה בעצם המשמעות. ששם השם מופיע, שם השם נקרא עלינו, נלחנה דרך שלושת ימים. כי שם השם נולד, הוא מופיע יחד עם עם ישראל. זה לא דבר שאפשר לנתק אותו. זה המשמעות. שם השם מופיע, הוא מופיע עם עם ישראל. ושמי השם, ושמו יד כבב, כי לא נודעתי להם, מיד והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. כלומר, כל הבחירה בעם ישראל, וההופעה שלהם, עד הנטיעה בארץ ישראל, תביאמו ותתאמו, שאנחנו הולכים לדבר על זה גם בפרשה בשיר ההטיה. כל המהלך האחד הזה, הוא בעצם גילוי שם השם. קודש בריך הוא הורייתא וישראל חד. זה התוכן שקורה פה, זה מה שמתרחש פה. הולך ומתרחש פה בצורה פלאית, את הופעתו של שם השם. איך שם השם נקרא עלינו, איך הקדוש ברוך הוא חופף עלינו. זה דרך עם ישראל, זה בד בבד. כל הנשמה הזאת נולדת בזמן אחד, ברגע אחד. אמר לה תהי ותהי, כלשון הכוזרי, כמדומני. אמר לה תהי ותהי, היום הזה נהיית לעם. מכת בכורות. במכת בכורות מגיע הקודש בריך הוא. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. הקדוש ברוך הוא מגיע אל המציאות. הוא גואל אותה. ממלא, באותו רגע, איך רש"י אומר בפרשה, אומר, באותו רגע שנפרדתי מבחורי מצרים, בחרתי לי את בחורי ישראל. זה אותו רגע, זה אותו רגע שהקדוש ברוך הוא מופיע במציאות. הבחוריות של מצרים, הסוס ורחובו של מצרים, מזדעזע ונופל, סוס ורחובו רמה וים, ואז מתחלפים בסוס ורוכב אחר. קודש בריך הוא וישראל. סוס ורחבו. לסוסתי ברכבי פרעה, דימיתיך רעייתי, אומר הדוד לרעיה. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, את כמו הסוס והרוכב. רק שעכשיו את הסוס והרוכב של מצרים הפלנו, כי התרבות של סוס ורוכבו היא הייתה מיצרית. היא הפוך, היא מנעה ממנו להופיע את הקדושה במציאות. והסוס והרוכב הזה זה משהו אחר לגמרי. אני רוצה לראות את הגבר שילך לאשתו ויגיד לה, לסוסתי ברכבי פרעה, דימיתיך רעייתי. איזה יפה, את אשתי, את נהיית ממש כמו סוס של פרעה. אותו דבר. אז מה זה הפלא הזה, סוסתי ברכבי פרעה? אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. נגיע לזה בעצם בפרשה שלנו, כי פרשת בשלח, אם אפשר להגיד, בעצם בפרשת בו נולדנו. תינוק. איך אומר המדרש? נכון, איך כתוב? ובמולדתך ביום הולדת אותך, לא קרת שורך במים, ולא רחץ, ולא הוכתלת, ואחתה לא הוכתלת, אומר הנביא, ואת עירום ועריה, ועבור עלייך, ואיך מתבסס את המים, ואומר לך בדמי חי, ואומר לך בדמי חי. יש פה תינוק, תינוק קטן, שהוא לא הוכתל, הוא לא הוחלף, צריך לטפל בו, צריך לאסוף אותו, על הלוב די עבודה זרה. צריך לגאול אותו ממצרים. הוא כלום, אז לתינוק אתה לא אומר לו, תפסיק לבכור, זה לא בסדר שאתה בוכה. הפוך, אתה אומר לו, זה חמוד אתה, ומרחם עליו, ומלטף אותו, וגואל אותו, אף על פי שמצד עצמו לא מגיע לו, הוא לא התנהג יפה. הוא רק הפך את הצלחת שהבאת לו, ושפך את כל הקערה, והוא רק עשה בלגן. ועשה צרכים, ואתה צריך גם להכתיל אותו, ולהחליף לו. נכון, נכון, הוא עושה רק בלגן. אבל הקדוש ברוך הוא בוחר בו. הקדוש ברוך הוא בוחר בו, וזה מגיע רק מצד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה לגאול אותנו. בפרשת בו, אנחנו תינוקות שנוסע אותנו האומן בחיקו. זה הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו, אמר לה תהי ותהי, הקדוש ברוך הוא הוליד אותנו. עם ישראל הוא נולד. בסוף פרשת בו, ממש בסוף, עשינו בר מצווה. קיבלנו תפילין. ממש בסוף. רגע לפני סוף פרשת בו, קדש לי והיה כביחה. הקדוש ברוך הוא בוחר את הבחורות וגם מחייב אותם כבר בתפילין. בפרשת בשלח, זה ממש הבר מצווה עצמה. לפני שקיבלנו, אחרי שקיבלנו את התפילין, זה בר מצווה. מה הכוונה זה בר מצווה? אתם מסתכלים עליי ככה. אני רק אגיד שאם בו זה היה הלידה, ובשלח זה הבר מצווה, אז מה קורה ביתרו?
חתונה.
חתונה. נכון? יש וירסתיך לי לעולם, גם תאריך של אירוסים גם פה, ויש גם חתונה. ביתרו אנחנו מקבלים את המתן תורה, ואת כל השפע הגדול הזה, וכמו שהחזל אומרים, ביום חתונתו ויום שמחת ליבו, זה מתן תורה. ורגע מתן תורה, זה השמחה הגדולה, לשם כיוונו, לשם אנחנו רוצים, שהקדוש ברוך הוא, הדוד והראיה נפגשים, זה החתונה, לשם אנחנו מגיעים. פרשת בשלח היא אבן קריטית במעבר מיציאת מצרים למתן תורה. לכאורה היה מתבקש מאוד שהדברים האלה יקרו בבת אחת, כמו שמשה אומר לפרעה, נלחנה דרך שלוש ימים, ומזבחה להשם אלוקינו, כל עבודת השם צריכה לקרות מיד ביציאת מצרים. אבל אם אפשר לומר שכל פרשת בשלח היא ממש התהליך, הרי פרשת בשלח מקבילה למה? לתקופה שלנו בשנה, בין פסח לעצרת, לספירת העומר. ספירת העומר זה זמן שבו אנחנו מקשיבים לדרך, מקשיבים לתהליך. ספירת העומר אנחנו סופרים יום ליום, כל יום מתקדמים עוד נדבך בעבודת המידות, עוד שלב ועוד שלב, עוד צעד ועוד צעד, ולאט לאט נהיים משהו בזכות עצמנו. כלומר, לאט לאט נהיה לנו אישיות. הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, לוקח אותנו, הוא לא שואל אותנו, אנחנו נלקחים, ופתאום בבת אחת אנחנו מוצאים אותנו מתינוק כזה קטן, הם מוצאים את עצמנו ומתחילים, צריכים לשחות במים. כן? צריכים לשחות, לקרוע את הים. ובאמת, הדיסוננס הזה, בין כמה אנחנו צריכים להופיע, לבין עדיין כמה הקדוש ברוך הוא פועל בנו, כל כך הרבה מופיע בשירת הים. מצד אחד, מה כולם יודעים? איך קרה, איך נקרא ים לשתיים? כולם יגידו לך, נחשון בן עמינדב. סיפור הגבורה, התארות הדלטטה, הראשוני של עם ישראל, הוא ממש נחשון בן עמינדב. זה ממש כולם עושים איזה מעדנים, ובצדק. נחשון בן עמינדב, האמיץ שקופץ, בעצם מבטא את זה שעם ישראל התחיל לנוע, התחיל לזוז בעצמו. נכון? מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שהפסוקים אומרים, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. תהיו בשקט, אתם לא עושים פה כלום. נכון? מה תצעק אליי? מה אתם לא יודעת להאריך בתפילה? משה רבנו מאריך בתפילה? תצעק אליי. דבר אל בני ישראל ויצר. לא צריך לעשות כלום. אני פועל את הישועות. בצורה ניסית מוחלטת. ים סוף, קריאת ים סוף, זה בעצם הנס. הנס הכי גדול בהיסטוריה, אפשר לומר. הנס שכולם מחכים לו. חז"ל אומרים במדרש, כתוב במדרש, וישו וים לפנות בוקר להתנו. אם חז"ל, לתנאו הראשון. שיתנה איתו, הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. זה הקריאת ים סוף הזה, ציפינו לה, ממש כמו יום השישי, שאנחנו נראה על מתן תורה, שזה אותו יום שישי של וב וסיוון, שתלוי ועומד, והקדוש ברוך הוא קבע אותו מראש, זה אני יכול להבין, מתן תורה, אני יכול להבין, אני יכול להבין שהקדוש ברוך הוא, ובטח בלי תורה, כל המגמה של העולם היא לקראת התורה, זה אני יכול להבין. אבל מה זה היה שם היום לקראת בטר להתנו, לתנאו הראשון, למה צריך את קריאת ים סוף? באמת, הקריאת ים סוף הזאת היא באמת, אמן, מכורה באמצע, למה צריך אותה? מה זה התהליך הזה שבאמת קורה בקריאת ים סוף? אז באמת, בקריאת ים סוף קורה תהליך מיוחד מאוד. עם ישראל ברגעים האלה נהיה שותף עם הקדוש ברוך הוא. נהיה שותף ברגעים האלה, אני חייב להגיד ששירה, שירת הים שנאמרת, בשירה הזאת תמון הכל. כל ההיסטוריה כולה. ממש כל ההיסטוריה, מההתחלה ועד סוף. וכבר במילים הראשונות של השירה אנחנו יודעים שזה תמון. אז ישיר. אז זה העבר. ישיר זה לעתיד. וחז"ל אומרים במסכת סנהדרין, מניין, תחיית המתים מן התורה מניין? אז אחד מהמקומות זה, ושכב העם הזה, ושכב וקם וזנה וכולי, ושכב וקם, כלומר שיש תחיית המתים, והמקור שהיא מביאה, אז ישיר משה. אומרת הגמרא, אז שר מבעלה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד שהוא עשה את זה בעבר, אז שר משה, למה אז ישיר? אומרת הגמרא, מכאן מקור לתחיית המתים. עכשיו אתה רוצה להביא מקור לתחיית המתים? מה קשור עכשיו? אז ישיר משה? בטח שקשור. שירה, כל המהות של הרב מסביר. מה זה שירה? שירה זה משהו הרמוני. זה משהו שלם, הרמוני. אי אפשר לזייף בשירה. כל הכוחות צריכים להיות מאוזנים. בשירה, גם שיר זה מלשון עיגול. כתוב במסכת שבת, הבהמות יוצאים בשיר. שיר זה בעצם סוג של צעדה, זה סוג של כאילו צמיד כזה, עגול. שירה זה דבר שלם. מעגל, הרמוני. יש מקום לכל דבר בתוך הרצף. כולם מסביב למשהו אחד. ובאמת אנחנו יכולים לראות את זה בעין, בחוש. מה זה שירת הים שאנחנו זוכים אליה כל יום להגיד אותה? אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. ואמרו למור, השיר על השם כי גאו גאה, סוס ורחובו, רמה בים. תראו, עם ישראל זה אותו עם, שאנחנו עוד רגע נראה אותו ככפוי טובה, מורד בקדוש ברוך הוא, ויורם תולעים ויבש, חיפשו אנשים להשיר מפה, להקוץ פה, להקוץ שם, עוד רגע מתלוננו. זה לא פשוט שהם שרים שירה. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. זאת אומרת, בשירת הים קורה דבר אדיר. שפחה, השפחה, הצד הכי פחות בכנסת ישראל, זה אפילו לא עבד, זה השפחה. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, זה אלי וענווהו. הצביע, אמרה, תראה, אני רואה התופעה של השם, של הקדוש ברוך הוא. כולם רואים את זה עין בעין. מה הם רואים פה? הם רואים פה איך קדוש ברוך הוא בוקע אל המציאות. אמן. בעצם, מעשרת המכות, נכון, מה חסר בעשרת המכות? היה כבר נס. נכון, הקדוש ברוך הוא, היה כבר את כל הניסים, מה אתה רוצה בעשרת המכות? כבר היה הכל. לא, בשירת הים קורה ממש נס שכל העולם ציפה לו. כל המציאות, למה? כתוב שכל המים נקראו. מה זה כל המים? המים, כל המים שבעולם, כל מימות שבעולם, כן, מה אומרת, המדרש כתוב, אפילו כוס, ואפילו כלי, אז המים היו נבקרו לשתיים. מה היה צריך בכל הדבר
הזה? כל העולם, גם בעודו.
כן, ככה כתוב בכל העולם. כן, ככה כתוב במדרש. בכל העולם, מה?
יש קווים של הגויים שמדברים
עליו. יש פעם, אני זוכר שהרב שלנו במכינה הראה לנו שיש מישהו שעשה מחקר, שבעצם קריאת ים סוף, הרי הם הלכו פה, הם הלכו על הצד, זה באו בית גאות ושפל, בעצם זה בכלל לא היה נס, ומסביר איך זה לא היה. זה דברים, עד רבה, כאילו אני אומר עד רבה, עד רבה, אני אומר לעזור. לא, אני לא בא להיכנס לזה. אני לא בא להיכנס לזה, אבל בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, בדיוק אבל מה שאתה אומר. אני אומר, כאילו לא משנה איך להסביר את זה. עצם, זה שהקדוש ברוך הוא משדד את מערכות הטבע, הפוך, אנחנו אומרים שהנס הגדול, הנס הגדול יותר, אנחנו מצפים לנס שהוא יופיע בתוך הטבע, שהנס והטבע ביחד, בהופעה אחת. אבל בעצם מה שקורה פה, שכשהים נבקע, זה בעצם, מה זה הים? זה הכוח האדיר הזה. המהר"ל אומר שים זה חומר. זה הביטוי לחומר במציאות. למה? כי הוא אומר, לא משנה מה אתה מכניס לים, הוא הופך להיות כמו ים. הוא דומם. כל מה שאתה מכניס לים, הוא דומם. אתה מכניס, אפילו בן אדם, אתה מכניס אותו, הוא טובע. טובע, זהו, מת. אין, כאילו, זה לא חומר שמאפשר לך לחיות בצילו. כלום, כולם דוממים. עולם הדומם. ככה קוראים לה. הכל דומם, כולם מקבלים את השתיקה. הים הזה, כשהוא נקרא, בעצם זה ביטוי לכוח העוצמתי הזה של המים, שהוא נבקע לשתיים, ואז העם לא רק יוצא, הוא נולד. ממש העם הזה בוקע את הים, עם ישראל ממש נולד באותם רגעים, והסוס ורוחבו נופלים. ובתוך השירה הזאת מונים כל ההיסטוריה של עם ישראל. תביא אמו ותיתה אמו בה נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כולנו ידיך, מקדש, אנחנו במשכן נבנה עוד מעט. לא מקדש, מקדש השם כולנו ידיך. אפשר לראות לאורך כל השירה גם את ההופעה של הידיים. נכון? והיה ישראל את היד הגדולה. ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב. כל הזמן ימין, שמאל. האמת ששמאל לא מופיע פה. שמאל לא מופיע פה, ורש"י מתייחס לזה. חזל מתייחשים לזה למדרש, באמת למה שמאל לא מופיע פה. כתוב ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תירא צויה. אבל לא כתוב שמאל. למה לא כתוב שמאל? אומר רש"י, ימינך ימינך שתי פעמים. אומר רש"י, למה נאמר ימינך ימינך שתי פעמים? אומר רש"י, כשישראל עושים, נכון כתוב, אחרי זה גם כתוב עוד פעם, נטית ימינך תבלה עם הארץ, עוד פעם כתוב נטית ימינך, כל הזמן, נחית בחסדך, נעלת בעוזיך, כל הזמן העוז והכוח והיד החזקה, אומרים כל הזמן יד, יד שלך, יד חזקה, מקדש השם כוננו ידיך. בסוף נגיע גם לזה ששם מופיע גם שתי ידיים. מה? ימין זה הצד המקרב, נכון. אבל יותר הייתי אומר, יותר חזק שימין עוד רגע נראה, לא, לא, עדיין לא, לא, לא בחרתי להגיד את זה שנייה בכוונה. אני קודם כל אומר, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב, אומר רש"י, ימינך השם, למה? אומר רש"י, למה נאמר שתי פעמים? אומר רש"י, כשישראל עושים רצונו של מקום, שתי פעמים, אומר רש"י, כשישראל עושים רצונו של מקום, השמאל נעשית ימין. אומר רש"י, אם עד עכשיו בחרת להתעלם מזה שאין שמאל, אומר רש"י, לא, 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 תדע לך שהשמאל פה, המנחה שהופיע פעמיים, זה כי השמאל הפך להיות ימין. מה זה השמאל הפך להיות ימין?
יד אחת, זקין.
יד אחת. אנחנו יודעים שצריך שתי ידיים, עוד מעט נגיע לבית המקדש. אז מה זה השמאל הפך להיות ימין? אז אני רוצה להגיד, אז אני רוצה שנייה להגיד בכיוון אחר, שזה כמובן העומק של הדברים, אבל מה זה ימין ושמאל? ימין זה תמיד מבטא את המטרה. כמו שאמר לנו נאו, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. זאת אומרת, השמאל היא תמיד מסייעת לימין. אדם רוצה לעשות משהו, אז את הפעולה המהותית הוא עושה בימין, דרך כלל ככה טבעו של עולם, והוא מחזיק את הדף וכותב ומופיע, תופס את המלפפון, חותך, מחזיק את זה, תופס את החבר שלו פה בימין ומחבק אותו בצד ימין, נכון? שמאלו תחת לראשי, תופס אותו שלא יברח, ונותן לחיבוק, נכון? אז זה השמאל, תמיד היא מסייעת. כשאנחנו רוצים להגיד תמיד את העתיד, העתיד המוחלט, המטרה העליונה, תמיד אנחנו נגיד, תעמוד לגורלך לקץ הימין. זה לא ימין דווקא. ישלח לקץ ימין משיכנו, זה כתוב, אבל גם בדניאל זה מופיע עם ימין. ימין. וביקש ליעקב לגלות לבניו את קץ הימין. ימין זה המטרה, זה איפה הכל, הכל, איך הכל בא לידי ביטוי במטרה הסופית. אז מה זה ימינך ימינך? כשעם ישראל עושים רצונו של מקום, כל האמצעים שאנחנו לא מבינים למה צריך אותם, וכל האיסורים, וכל הצרות, וכל התהליכים, שאנחנו תמיד לא זוכים לראות, עין בעין, איך התהליכים והסיבוכים האלה שפוקדים אותנו, בכל יום, אז איך הם קשורים לתהליך של הגאולה? איך... תדעו לכם, כשישראל עושים רצונה של מקום, השמאל הופכת להיות ימין. כל האמצעים מתעלים למטרה שלהם. ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תירא צויה. הדבר האדיר הזה שקורה פה בעצם, כל הזמן מופיעות יד השם, יד השם מופיע במציאות. הוא קורע את כל ההיסטוריה, כל מימות שבעולם נבקעו. לא, זה לא משהו בשורה פרטית. זה לא העם עובר פה עכשיו טכנית, אני צריך להעביר אותו מהצל הזה לצל הזה. הפוך! הים הזה האמנתי אותו מששת ימי בראשית כדי לבקוע אותו, כדי לבשר את הבשורה של כנסת ישראל בכל העולם כולו, שאמרו העמים הרגזנו, מחיל אחז יושב פלשת. זה רק ביטוי להופעה האדירה הזאת שמתחוללת פה. מה זה שאמרו העמים הרגזנו? איך שאמרו? איך שאמרו? זה בדיוק מה שאומרים במדרש, שכל הממות שבעולם נבקעו, הכל נבקע. מה הכוונה? חזל במדרש, לא באים יותר את המציאות, כמו שישר אביב שאל אותי, בעוד הוא גם, אני לא יודע. אני לא יודע אם המציאות, מה מתחיל משם? המדרש בא להגיד משהו. המדרש בא להגיד משהו, תקשיב, מה המדרש בא להגיד? זה בשורה עולמית. זה כל העולם, כל העולם הולך להזדעזע. כל העולם חיכה וציפה להופעה הזאת. ללידה של העם שיכולל את המציאות, וממילא הקבורה, התביעה של אותה אומה שמחזיקה במיצריה. אותה אומה שמנסה שהסוס והרוכב יהיה כזה שמשאיר את העולם בתחתוניותו. אנחנו בוקעים לקראת עולם חדש. זה הסוד של קריאת ים סוף. עם ישראל ממש יצא ממצרים, אומרים שהוא באמת לא יצא. באמת, 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 מכות הם היו כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. אבל קריאת ים סוף זה להוציא את מצרים מתוך ישראל. זה בחינה אחרת לחלוטין. אנחנו אנחנו שאלנו למה צריך את קריאת ים סוף. קריאת ים סוף יש לה תפקיד קריטי בגאולה. קריטי בגאולה. כי התפקיד הזה זה בעצם להוציא את כל הרי מצרים, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו. מה אתה רואה? כשעבד בורח, האדון נשאר לו בלב, הוא צרוד. עד שהוא לא רואה אותו, והיה ישראל את מצרים, מת על שפת הים. זה מה שצריך להגיע. אז כל זה קורה. המצרים היו בתוך ישראל עדיין. פיזית יצאנו, אבל השארנו עם של עבדים. זאת השירה, השלמות הזאת. שעם ישראל מגיע ונגאל מהשיעבוד הזה בצורה טוטלית, בצורה שלמה. אומרים שירה. ומה אומרים בשירה? הכל. לא מבטרים על כלום, לא תישאר פרסה. כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקנו. כלום לא יישאר. הכל אנחנו נבשר. עד מקדש השם כוננו ידיך. כבר שתי ידיים יש פה. יד ימין ושמאל. אין פה הופעה שרק צד אחד. נצח ועוד. נכון, בית המקדש זה גם הנצח, גם העוד. זה רגל שמאל ורגל ימין יותר נכון, אבל פה... כן, גם יד ימין וגם שמאל, מקדש השם כוננו ידיך. עד לשם אנחנו נגיע, עד לתביימו ותתאמו בר נחלתך. נכון, עמוד המסק תתאמו, מזכיר לי קצת את ט"ו בשבט. תתאמו, תתא אותנו. מה זה תביימו, תתאמו? מה זה? תביימו, למה צריך תתאמו? מה זה תביימו ותתאמו? מה זה? מה זה הדבר הזה? תביימו ותתאמו בר נחלתך. מה? מה הקדוש ברוך הוא יטע אותנו בארץ? מה אנחנו איזה נטיעות? כן, אנחנו נטיעה. מה זה נטיעה? מה זה ליטוע משהו? מה זה ט"ו בשבט? ט"ו בשבט אומר שיש בעצם גרעין כזה קטן. אבל אתה יודע מה יהיה פה? יהיה פה עץ אדיר לדורות, לנצח נצחים. מי שדואג לדורות שותל עצים. מי שרואה את הדור דור, מלחמה להשם והמלאק מדור דור, מה שאנחנו יכולים... כל הדור דוריות של עם ישראל, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. ארץ ישראל היא לא רק הבאה טכנית, תביא אותנו לשם. היא המקום שיחולל אותנו ויפרה אותנו ויגדיל אותנו, ומשם אנחנו נפרח דווקא שם. זה כמו אדמה שזקוקה, דווקא לאדמה הזאת. היא לא יכולה להגיד אותנו במקום אחר. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך. שם אנחנו ננטע. שם אנחנו נפרח, שם אנחנו נגדל, שם אנחנו נצמח, שם נהיה פרי פירות לכל העולם כולו. תביאמו ותתאמו. בתוך השירת הים מובא פסוק מיוחד מאוד, שתי פסוקים מיוחדים בפרשה שלנו שמדברים על אותו נושא. עוזי וזמרת יה, נכון? איך כתוב? ויהי לי לישועה, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארוממן הוא. אנחנו יודעים שכל פרשת ועירה דיברה על זה שכל המטרה זה להופיע את שם י' כבב. מה קרה לשם השם פה? עוזי וזמרת יה. נחתך. מה קרה? למה רק י' כ' מופיע? כן, י' כ' זה ט"ו בשבט, כן? י' כ'. לא, זה, באמצע זה הטו, אבל חסר פה משהו. מה עם וב כ'? נכון? איפה עוד בפרשה... איזה צעתיק, אתה רוב. תודה, נשמה. אז, איזה מתוק. מה עם ובקי? עוד פעם אנחנו רואים בפרשה. מלחמת המלאק. במלחמת המלאק זה בדיוק מה שקורה. נכון? איך אומרת התורה? ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. עם ישראל טיפה מתרפא. עם ישראל ברפידים רפו ידיהם מן התורה. זהו, מגיע המלאק. שימו לב, יש לנו שתי מלחמות בפרשה. מלחמה אחת עם מצרים, כל השירה הזאת היא מלחמה אחת גדולה, נכון? עוזי וזמרת יה, כאילו גבורה, יד חזקה, נכון? הכל פה, אמר אוהב, ירדוף, השיג, חלק שלל, כן יש פה שירה מלחמתית כזאת. כל השירה הזאת היא ככה, מלחמות השם, כזה, זה. ובסוף יש לנו עוד מלחמה. המלחמה הזאת שונה. שונה לגמרי. למה היא שונה? איזה סוג של מלחמה הזאת? גם תמידית, כי אנחנו ממשיכים להתמודד עם המלאק. אבל קודם כל, במציאות, מה קורה במלחמה הזאת? עם ישראל צריך, תגידו אתם, להילחם, להילחם, פיזית, הוא נלחם. כשברוך הוא חסך לנו ביציאת מצרים, התייצבו וראו את ישועת השם. אגב, ברוך הוא אומר, אל תדאגו, מה אתם דואגים? רבותיי, אני אעשה לכם הכל. אתה אפילו אל תצעק אליי, משה. מוישה, אל תצעק. יש את נחשון בן עמינדב שמבטא קצת את ההתערות, את התעוררות, אבל אם הייתי אומר, עם ישראל בשירת הים, כאילו, ביציאת מצרים הם תינוקות. הוא לוקח אותנו, ממש כמו תינוקות. בקריאת ים סוף קורה דבר מיוחד, עם ישראל הוא המעורר, כמו הייתי משווה את זה, כאילו לתינוק שצועק לאבא שלו, הוא צועק וזה אבא מגיע. אז עם ישראל כבר מעורר, הוא עשה משהו, צעק לאבא, אבל עדיין לא עשה כלום. אחרי שירת הים, בסוף פרשת בשלח, כבר עם ישראל צריך להילחם. כבר בר מצווה עם ישראל, נכון? כבר עומד בזכות עצמו. פה מלחמה, משה הפוך יוצא מהמשחק. הוא לא יוצא מהמשחק. משה ואהרון וחור ניצבים על ראש הגבעה, מתי אלוקים בידי, ואתה יהושע, אופה. אומר עם חזל, מסורת, דבר זה בידינו. אין העמלק נמסר, אלא ביד בניה של רחל. עמלק, מה הוא מנסה? במי הוא מנסה להילחם? שימו לב. מצרים אומרים, לא ידעתי את השם. נכון? מצרים לא ידעתי את השם. עמלק, במי הוא נלחם? בישראל. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. התחיל להיות להם קום. למה מגיע עכשיו? היה יותר טוב שיגיע לפני שירתם, לפני הזה. לא, הוא כבר הרב. רק שיש לעם ישראל משמעות מצד עצמו. אז הוא מגיע. אתם חושבים שיש לכם משמעות מצד עצמכם? אז הוא מגיע. עמלק כל עניינו, נראה את זה בפורים בעריכות, להרוס את קומת הבחירה. לאו דווקא את קומת הסגולה. נדבר על זה בעומק, בעזרת השם בפורים, נראה מה הנקודה הזאת. כלומר, עמלק נלחם כשיש את עם ישראל. עם איזה צד הוא נלחם? מה חסר כשהעמלק מופיע? מלכיד על כס? מלחמה להשם מעמלק? מדור דור. מה חסר? כס במקום כיסא, ויוד קי במקום יוד קי וו קי. מה זה הצד של יוד קי? מה זה הצד של וו קי? ומה זה כיס וכיסא? אז הסוד של הדברים האלה, קודם כל הוא מיד מזכיר לנו את עוזי וזמרת יה, והיה לי לישועה, ששם יוד קי מופיע גם בשירת הים, שבעצם חסר לנו לכאורה וו קי. למה? ואיך אנחנו מופיעים אותו? אז קודם כל נגיד, מה זה וו קי? יש גרע מתוק מדבש שאומר ככה, אני לא יודע, קודם כל אני יודע מאוסף של דברים ככה, אני מקווה שאנחנו נוגעים, אני לא יודע, זה דברים כאילו, זה שמות שיש שם של הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם שם, אנחנו יודעים שיוד קי וו קי זה, במקובלים קוראים לו שם העצם. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה מדבר. כלומר, זה לא עוד גילוי של הקדוש ברוך הוא. זה ממש כביכול השם, השם. יוד קי וו קי. אז מה זה הוו קי? אז יש גרע מתוק מדבש. אומר הגרע, למה קוראים לכתובה כתובה? תקרא לה כתב. כתב. למה כתובה? אומר הגרע, מה הוספת לווי? נכון? אומר הגרע, ולמה קוראים לפילגש פילגשם? פילגשים. אם מישהו מכיר, הוא כתוב בפרשת חיי שרה, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם, אתה נותן כתוב שם פילגשים? בלי יוד, פלג שם, ככה כתוב. אומר הגרא, אתה יודע למה פילגשים, מה זה פילג, מה ההבדל בין פילגש לבין אישה? פילג, אישה זה עם כתובה, פילגש בלא כתובה. לכן זה פלג שם. כי איש ואישה זכו, יוד קי, שכינה ביניהם, איש, לקחת אש, הוספת לו יוד. אישה, לקחת האש, הוספת לה אי. יוד קי, זה איש ואישה. אבל איזה חיבור זה? חיבור שיש לו רגליים בארץ, יש לו כתובה. יש לו הופעה, זה וו קי. הפילגש היא פלג שם, היא בלי כתובה, היא בלי וו קי. אין לה כתובה. עכשיו הבנתי, למה קוראים לכתובה כתובה? כי מה קורה כשיש כתובה? אז כל הדבר העליון הזה שמופיע בין האיש והראיה, הוא גם יורד אל הארץ. וו קי. אז זה פלג שם. כך מסביר הגרע. אז בעצם מה חסר? מה השם? מה קורה כשהמלאק מופיע? במי הוא נסה לפגוע? בוו קי שלנו. נכון? לראות איך אנחנו, הרי זה תמיד ידוע שהשם השם הוא כאילו הולך מהפנים אל החוץ, כביכול, על הגילוי. חצי הראשון, י' ק', ואחרי זה ו' ק', זה עוד הופעה וגילוי. המשכה, למציאות ו' זה המשכה, למציאות ו' זה ההתפשטות המוחלטת, זה המלכות. אז הוא יוצא מפה, יוצא מפה דבר אדיר, שבעצם שם השם מופיע, רוני, אנחנו באמצע שיעור, אני מכילה, אני אדבר איתך בזאת השם. אז שם י' כו' כי מופיע בצורה שלם, מה הכוונה שאין השם וכסה שלם? זה לא סתם שאין השם שלם, תסתכל מה חסר בשם. תסתכל מה חסר, כי יד על כסייה. מלחמה לשם במלאק מדור דור. שם י' כ' זה חסר. שם י' כ' מופיע, אבל שם ו' כ' חסר לנו. ו' כ' חסר לנו. עכשיו, תסתכלו משהו יפה מאוד, משהו מרתק. אז המלאק מנסה להגיד, איך הוא היה, מה יעשה, ולכם עם ישראל ברפידים, מנסה להראות להם, רבותיי, אתם יש לכם דם, אתם תירגעו, אתם לא עם אלוקי. אתם יש לכם דם כמו כולם, לכן הוא לחם איתם, לכן דווקא התמודדות עם המלאק, להראות לו, זה לא יעזור אם אנחנו נעשה נס. נכון? פה פתאום אנחנו רואים שכבר, כשברוך הוא לא אומר למשה, מה תצעק אליי? הפוך! הוא אומר לו, משה, אתה, ארון וחור, לכו! הוא מתה אליו, והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל. הוא אומר לו, תצעק, תתפלל, תעשו התאברות הדלתתא. אבל גם אנחנו לא נוותר לרגע על המלחמה. מוסרים את המלחמה הפיזית ביד בניה של רחל. מסורת זאת בידינו. אין המלאק נמסר, אלא ביד בניה של רחל. בניה של רחל, מה הם מגלים? את גבורת הטבע. את ההתאמה אל הטבע. זה בניה של רחל. לא הצדדים הנסתרים, הצדדים הגלויים. ככה נלחם בעמלק, ככה נגלה את שם וב קי, ככה נשלים את השם. המלחמה על השם בעמלק היא גוף המשת, שאין השם וכן שלם, ועד כסה שלם, עד שנחית זרו של עמלק. גם היום נכון, כן? השם לא שלם, אנחנו צריכים כל הגבורה הזאת שעם ישראל צריך לחשוף בקרבו ולהילחם עם האויבים. האויבים האלה הם הזרזים שלנו להופיע את שם השם בעולם, להחריט את זרו של המלאק.
מה ההבדל בין אחיו לאה?
וואו,
למה השבטים אחרים
לא? לא, כי לאה היא תמיד כתוב בזוהר שהיא אלמד התקסיה ורחל היא אלמד התגליה, כך כתוב. ואתה רואה שלאה גם, מה שמעניין אותה זה רק הטווח הרחוק. היא לא אהובה בעולם, היא שנואה, בעולם הזה לא, אף אחד לא שם עליה. אבל היא בכלל עומדת על פרשת דרכים. חזל אומרים, הנה לאה רכות, מתנותיה ארוכות. היא להטווח הארוך. רחל, יפת תואר, יפת מראה, היא מופיעה פה במציאות. היא תפיל את המלאק. כי המלאק מנסה להגיד שאנחנו לא מופיעים במציאות. שיהיה עם ישראל אוטופי, אין לי בעיה. נכון? מחות מחלת זכר המלאק מתחת השמיים. אופה! שם המלחמה עם המלאק? מתחת השמיים! יש דבר כזה. העליון הזה, הוא גם מתחת השמיים? הוא מופיע פה? וו קי, כן. מופיע. יוד קי וו קי. זה השער לקבלת התורה. ככה רב ציודה תמיד אומר. מלחמים עם המלאק, מגיעים לקבל את התורה. משמידים את הרוע, משמידים את הרוע, מתוך כך מגיעים לקבל תורה. זה השער, זה הכניסה לקבלת התורה. מה זה? איך הכל רמוז, רבותיי? בפסוק הראשון, עוזי וזמרת יה, ויהי לי לישועה, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי והרוממן הוא. וענווהו והרוממן הוא. נכון? מה אתם ישר מבינים? מה זה? וענווהו. יש גמרא במסכת סוכה שאומרת, זה אלי וענווהו. התנהל לפניו במצוות. עשה לפניו סוכנה, ציציתנה, רש"י אומר. רש"י אומר, זה הגמרא אומרת, התנהל לפניו במצוות. רש"י אומר, עשה לה סוכנה, ציציתנה, נכון? לולב נאה. יש עוד פירוש בגמרא. מה זה זה אלי וענווהו? הווה דומה לו. וענווהו, הווה דומה לו. תופיע את מה שהוא מופיע למעלה, תופיע את זה פה, הווה דומה לו. מה הוא רחום, מה פתר רחום? מה הוא חנון? הפתח חנון? תופיע את כל העומק הזה, את כל שם השם, תקרא אותו גם למטה. תשלים את השם. בעצם עכשיו פתאום אנחנו מבינים. הקדוש ברוך הוא הופיע. אבל כשהקדוש ברוך הוא מופיע, ממילא מי אנחנו? כלום! כשהקדוש ברוך הוא מופיע, אז לא צריך אותנו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה ככה. הוא רוצה שאנחנו נשלים אותו. תנו עוז לאלוקים. מה? ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו. תנו עוז לאלוקים. אנחנו יכולים לתת כוח לקדוש ברוך הוא? כן. זה אלי והרוממן הוא. מה זה הכוונה? הווה דומה לו. תופיע אותו פה למטה. אתה נותן לו כוח. אתה תופיע אותו במציאות. מה זה והרוממנו? מה זה והרוממנו? נכון, וענווהו, מה זה וענווהו? וענווהו זה אני והוא. אני והוא. מה זה, מאיפה אנחנו קוראים את אני והוא? שיום פתחתי במסכת סוכה, הסתכל על האפס, מה אתה רוצה למדת על הסוכה? כתוב שהם היו עונים, אני והוא אושיין, אני והוא אושיין. מאיפה זה לקוח השם הזה, אני והוא? אתם לא תחשבו, תעשו זיכו חזק, רבותיי. מאיפה זה לקוח אני והוא אושיין? ומתי מתחיל להופיע הנקודה הזאת שאנחנו המשך של הקדוש ברוך הוא? יש שם קדוש, בין 72 אותיות. שם עין בית. הוא השם הכי עליון. עין בית. שכל עניינו סביב היציאה ממצרים. למה? תסתכלו במערב, כל הספר שלו על יציאת מצרים, גבורות השם, עין בית פרקים. אורות התחייה, עין בית פרקים. ברב קוק, גם עין בית פרקים. למה? אני אומר לכם קצת דברים שכתוב פה ברשי. אז אם זה לא היה כתוב ברשי, לא הייתי אומר אותם, אבל רשי אומר. רשי אומר, שאני והוא אושיאנה, מאיפה זה? מה זה אני והוא? אני והוא אושיאנה, מה זה פתאום? אתה מתחיל לדבר איתי, דבר עברית, כל העלל בעברית. פתאום אני והוא אושיאנה, מה זה הדבר הזה? אומר רשי, תקשיב, אני והוא זה לקוח משם עין בית. מה זה שם עין בית הזה? כתוב שלושה פסוקים בתחילת הפרשה. ויסה. מלאך האלוקים הולך לפניהם וכו', ויבוא מאחריהם. ויבוא! וכו'. ויית משה את ידו, ויסה, ויבוא, ויית. שלושת הפסוקים האלה, יש בהם 72 אותיות. איך בונים את השם בין עין בית? הוא מורכב, השם בין עין בית. מה הוא מורכב? אתה לוקח את השם בין עין בית אותיות הזה, אתה לוקח את האות הראשונה, ככה רשי מסביר פה, סתכלו, רשי אומר ככה, בגימת ריאן השם ועוד, זה ההסבר שלו, מ-72 שמות הן, אני והוא. הנקובים בשלוש מקראות הסמוכים לפרשת ויהי בשלח. ויישא, ויבוא, בין מחנה וכו', ויית משה את ידו. ושלושתן ב-72 אותיות. שלושת הפסוקים האלה, כל אחד בהם יש בהם 72. כל אחד מהפסוקים יש 72 אותיות. ומהן שמפורש. אות ראשונה של פסוק ראשון. זה הכלל, אתה לוקח את האות הראשונה של הפסוק ראשון. מה זה האות הראשונה של הפסוק ראשון? ויישא. נכון, ור. אות אחרונה של הפסוק האמצעי. מה זה ויבוא בין מחנה ואי האור והחושך ולא קרב זה? זה כל הלילה, היי. וו, היי. ואחרי זה וית, האות הראשונה של וית. והוא. בסדר? והוא זה בעצם השם הראשון שמתוך שם עין בית. מה זה אני? אני והוא. אני זה השם השלושים, אומר רשי, זה השם האמצעי בדיוק. הוא אומר, והאחרונה של האמצעי, וחמד זה עשר כולן, ואב של איסה וכו' וכו', ואני הוא א' דה מאחריהם, ונו ראשון, דה ענן בחשבון של מפרע, ויהיו דה רוח קדים. אומר, אני זה בדיוק השם ה-36. בדיוק אחרי האמצע, 37 אני חושב, 37. לא משנה. אז אומר, מה?
בכל פסוק?
לא, כאילו, בכל פסוק יש 72 אותיות. ואז אתה מחבר, ואז אתה עושה כאילו, בעצם יוצא לך, יוצא לך שם עם 72 מילים שמורכבים משלוש אותיות כל אחד. בסדר? אז השם ה-37 שיוצא זה אני. ככה רש"י עושה את החשבון. בעצם, ויישא ויבוא ויית, זה הפסוקים שממש מכינים את כל קריאת ים סוף. נכון? כאילו איך המתכונן, הענן הולך לי פה, ויסע ויבוא, ויית משה את ידו וכו'. כל התהליך, שמה נולד הופעתנו, תנו אז לאלוקים. איך זה שאנחנו מרכבה לשכינה? איך זה שאנחנו מופיעים את גילויה של שם השם בעולם? שם זה נולד. אני והוא. בדיוק בהתחלה ובאמצע. כן, אני והוא. אושי ענה. מה זה אני והוא אושי ענה? זה אומר שאנחנו פועלים עם הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אנחנו מבינים מה זה לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חרייתי. אומר הנפש החיים, מה זה לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חרייתי? הוא אומר, האמת שנפש החיים בשביל להבין אותו, יום אחד אנחנו נעשה את זה. יום אחד אנחנו נפסיק את הסדר של פרשת שבוע, ואנחנו נלמוד על נפש החיים. אני, כי נפש החיים זה ספר שאחרי, אתה לומד אותו, אתה נהפך להיות איש אחר. זה לא ספר שאתה לומד אותו ואתה יודע גם את הספר הזה, אתה נהפך להיות פשוט איש אחר. כל החשבונות שלך הם חשבונות אחרים, יש ספר כזה. נכון, כתוב אצל שאול, שאול, ששמואל שולח אותו, אומר לו, תקשיב, אתה הולך עם גוש נביאים, והתנבית והפכת לאיש אחר. אז זה ספרים, כשאתה פוגש אותם, אתה נהפך להיות בן אדם אחר. ממש. אז זה נפש החיים. כן, זה קומה אח... אתה בן אדם אחר. אחרי נפש החיים אתה בן אדם אחר. זה לא עוד איזה וורד קטן פה, שם. אחרי שאתה לומד נפש החיים, אתה בן אדם אחר. חשבונות אחרים לגמרי. בעזרת השם נזכה ללמוד אותו ביחד. תגידו אמן, חזק. יפה. וזהו לסוסתי ויחווה פרוד עם איתך רעייתי. רוצה לומר, כמו בסוסי פרו, שהיה ההפך מנהגו של עולם, שהרוכב מנהיג לסוס. עכשיו אני מבין. מה זה רכבי פרעות? תגיד לה שאתה דומה לסוס, תגיד מלא פנים מצילות, אבל מה זה ברכבי פרעו? הרגת אותה פעמיים. גם דומה לסוס, גם של פרעו. לא מספיק. אחרי זה אני רוצה לראות אותך, אשלח אותך בעיטה של סוס פרעו, כן? לא איזה. מה זה סוס פרעו? שאומר, אני אסביר לך, תקשיב, אומר את נפש החיים, אני אסביר לך. מה קרה בסוסי פרעו? הרי המצרים ראו את הים, עצרו את הסוסים. סוסים לא נתנו להם. הם הנהיגו אותם.
זהו אותם, הים היה פתוח.
כן, הים היה פתוח, אבל הם קלטו באיזשהו שלב שהם דוארים, הם דוארים כאילו ככה זה קרה. אומר המדרש, שהסוס הנהיג כמו שאמרו חזל בשמות רבה, אז כמו שהם אמרו חזל שם, שהסוס הנהיג את הרוכב, אז כך דמתיך והמשלתיך, רעייתי על זה האופן ממש. שאף שאני רוכב בערבות, אני רוכב, רוכב בערבות מלך עולמים, את אמור לשבות, איזן בנעימים, גם קיוט שמה יש שבת. אז רוכב בערבות, סולו לסולו רוכב בערבות ביה, שמו, ביוד קי שמו, נכון? זה מה שאנחנו מדברים. עם כל זה כביכול, את מנהיגה אותי על ידי מעשייך. מה? שמעתם מה כתוב פה? מי יקבע כמה שם השם יקרה פה בעולם? כתוב ברוך הוא נתן לנו את המושכות. את כמו הסוס של פרעה. בדיוק, אני רוכב בעיקרון, אז אני שולט. נכון, ככה זה נראה, ברור, אני שולט. זה לא נראה, זה באמת. אצל הקדוש ברוך הוא ברור שהוא שולט בכל. אבל הקדוש ברוך הוא המשיל אותנו ונתן לנו את הכוח, ונתן לנו את העוז, לתת לו עוז. לתת לו את הכוח, להופיע אותו. עם כל זה כביכול את מניגה אותי על ידי מעשייך, שעניין התחברותי כביכול לעולמות הוא רק כפי עניין התעוררות מעשייך לאן נוטים. נאו, אתה שומע מה כתוב פה? לפי מה שאנחנו נעשה, לאן שהם נוטים מעשינו, ככה הקדוש ברוך הוא ילך איתנו. ככה הקדוש ברוך הוא יופיע. ברוך הוא נתן אותם מסכות, המשכות. וזהו שאמר כתוב, רוכב שמיים בעזריך. רוכב שמיים הוא בעזריך. לא, הכוונה, הוא לא עוזר לך, אלא הוא בעזריך. כאילו, אתם מבינים מה כתוב פה? לא רוכב שמיים יעזריך. לא, הוא לא יעזור לך. הוא בעזריך, בעזר שלך, הוא יופיע. הוא רוכב שמיים, הוא יופיע פה בעזריך. וכן מה שאמור עזה לעבודה צור גבוה. אומר הנפש החיים, בעצם זה כל הנפש החיים, כל הפשר א' שלו. זה כל עניין האדם. האדם הוא בצלם אלוקים. הוא מופיע, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, שיופיע את שם השם בעולם. נתן לו את הכוח. וכמו שאלוקים זה תקיף בעלי חורת ובעל כוחות כולם, ככה האדם נברא באותו קומה. שמה? שלפי מה שהוא יעשה, הוא יהיה בעל הכוחות של כל המציאות. ולפי המעשים שלו, ככה יקבס כל סדרי העולמות. כמה שאנחנו נתקן את עצמנו, נשפר את עצמנו, נתעלה, נעבוד, כך שם השם יותר יופיע בעולם. כל שאנחנו נעמוד, כשם השם יופיע, מה אני המעשה הקטן שלי, עד יאמר האדם זה בנפש החי, חס ושלום, מה, לאן מעשה יגיעו, מה אני אעשה, כי אם צדקת מה תיתן לו, ואם מה תפעל לו, מה פתאום, בצלם אלוקים, כאילו ברוך הוא ברא אותה, אתה קולט מה זה עם ישראל, להיות מה זה עם ישראל, וככל שהנשמה יותר זקה, ככל שהנשמה יותר עליונה, יותר משפיעה בכל העולמות. מה זה צדיק? מה זה הבבא סאלי? מה זה קסם? מה זה הדבר הזה? הוא צדיק! הקדוש ברוך הוא הפקיד את הכוח הזה ביד כל אחד. נשמה כזאת תאורה, כזאת זכה, ברור שכל מעשה שלו זה פועל במציאות. רואים את זה בחוש. נכון? הגדלות של בבא סאלי זה לא בזה שהוא מצליח, בזה שהוא זיקח את הנשמה שלו ככה, זה הגדלות. שזה נשמה כזאת. בסדר, עכשיו הוא מצליח בפועל לעשות את כל המופתים האלה. המופתים זה הגילוי של הנשמה האדירה. זה נשמה אדירה. עם איזה נשמה אתה נפגש? מה זה קדושי עליון? מה זה אנחנו? מה זה אנחנו? אנחנו, כן, אנחנו שיושבים פה בחדר. מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לפעול? לסוסתי ביחבי פירות עם איתך ראיתי, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם מנהיגים אותי, תנהיגו אותי. קדימה, תדרו. קדימה, נשעות. אז אנחנו יודעים שיש עוד פסוק עוזי וזמרתיה. לעתיד לבוא כתוב, עוזרי וזמרתיה, יוד כבב כאיבאי לי לישוע. ושרתי מים בססון, מעייני הישועה, נכון? יש שם על העתיד, השם יוד כאי, הוא יתהפך ליוד כבב כאי. כשאנחנו נופיע אותו בצורה שלמה, כשאנחנו נהיה סוס, שמראה ומנהיג את הרוכב בעולם, הקדוש ברוך הוא הרוכב כמובן, סולו לה ביה שמו, אנחנו רוכב בערבות, אבל היה שמו הזה גם צריך שהשם הזה יופיע במציאות. זאת השם שנזכה, להופיע את דבר השם במציאות, עוד ועוד לקראת מתן תורה הבא עלינו, בעזרת השם ולטובה, בשפה שם. אשריכם ישראל.